כאשר מדברים על חנוכה, רבות מדברים על היוונים מתייוונים וחשמונאים. ברוך השם, בדורנו אין מתייוונים, כי תרבות יוון נעלמה מן העולם. אבל יש הרבה גם בציבור שלנו שמושפעים מתרבות המערב, ואני מבקש לייחד את השיחה הזאת ולקשור אותה כמובן גם לחנוכה וגם לפרשת השבוע, בנושא של השפעה של תרבות המערב. התנועה הדתית-לאומית, ובצדק, מתוך הבנה של שליחות, מתוך הבנה של את אחי אנוכי מבקש, מתוך הבנה של אחריות למדינת ישראל, לכל מי שגר פה בארץ, כל יהודי ויהודי, לקחה על עצמה את המשימה להיות מעורה, להיות חלק, לא להיבדל, כדי להשפיע, כדי לרומם, כדי להפוך את מדינת ישראל לאור לגויים. אבל האתגר הזה, יש בו גם, המשימה הזאת, יש לה גם אתגר גדול. כשאני בא להשפיע, אני גם יכול להיות מושפע. והאתגר העומד לפנינו, זה איך אנחנו משפיעים ולא מושפעים. איך אנחנו מאורים ומרוממים, אבל לא מושפעים. רב נחמן, כידוע, היה לוקח סיפור עממי ועושה בו שינויים. ורב נחמן היה מאוד מוטרד מהנושא הזה שהאדם מושפע מהסביבה שלו. לכן הוא דיבר על התבודדות, לכן הוא דיבר על זה שהאדם יהיה לבדו. אחד הסיפורים, רב נחמן לוקח את הסיפור העממי של אותה מכשפה שמכניסה טיפות למים והופכת את המים האלו לרעל, שכל מי ששותה מזה מקבל שיגעון. כל בני המדינה שותים חוץ מהמלך ושריו, וכולם באים ואומרים שהמלך משוגע. המלך שונה מהם, וביניהם המלך משוגע. ובסיפור העממי המלך מכנס את שריו ומחליט שגם הוא שותה מן המים, והעיקר להיות חלק. הוא מוותר על שפיות דעתו, והעיקר כדי להיות חלק. רב נחמן לוקח את הסיפור הזה ועושה שני שינויים מרכזיים. א', רב נחמן מדבר על תבואה ולא על מים. מה שגורם לאנשים שיגעון זה התבואה ולא המים. והדבר השני, השרים מציעים למלך לשתות אבל לעשות סימן שהם משוגעים, והמלך אומר לו, זה לא עוזר, סימנים לא עוזרים. השאלה אם אתה שפוי או לא, השאלה מי אתה בפנימיות, לא הסימנים החיצוניים. והמלך מחליט לא לשתות. כל מי שדן בפירוש של רב נחמן מדבר על זה שרב נחמן שינה ממים לתבואה, כי אין מים אלא תורה. בתורה, כמו שקנאת סופרים מרבה חוכמה, יש דווקא בתורה את העניין של כן לחץ חברתי. ולא ניכנס עכשיו למחלוקת הגדולה של התניה עם אחרים, עם קנאת סופרים מרבה חוכמה זה דבר טוב, או בעצם קנאה זה תמיד דבר רע, אבל בסופו של דבר הפלוס עדיף על המינוס. אולי גם אותו דבר כאן לגבי השאלה של לחץ חברתי בתורה, האם באמת זה טוב ביסוד או זה טוב כי בסופו של דבר יש יותר תורה. אבל רב נחמן הופך את הסיפור ממים לתבואה, כי רב נחמן אומר כל העולם רץ אחרי תבואה, אחרי העולם הזה. תבואה מסמלת את העולם הזה, את התאוות של האדם, את הגשמיות, את החומריות, וזה השיגעון, אי ההבנה שזה אמצעי ולא תכלית. השאלה מה אתה שם במרכז, את הגוף של האדם או את הנשמה של האדם, את הסיפוק המיידי או סיפוק הנצח, את העומק או את הרדידות. ורב נחמן מקדיש לזה סיפור אחרי סיפור, כי רב נחמן רואה בזה את האתגר כבר של הדור שלו. והשאלה הגדולה, אני חושב שהדברים לא תלויים רק בעתיד, הם תלויים בעבודה היומיומית פה בישיבה, ומיד אגיע לזה. האם אנחנו נהיה כמו הסיפור העממי ונשתה מן המים, או נהיה כמו הסיפור של רב נחמן ולא נשתה? וכשאנחנו מדברים על השפעה, אני חושב שיש שתי נקודות עיקריות שבמקום להשפיע אנחנו יכולים להיות מושפעים. אני לא חושב שאנחנו מדברים על הציבור שלנו, שמי שבא להשפיע, גם אם הוא לא חזק במיוחד, ירד מן הדרך. זה לא החשש. נתחיל לעבור איסורים. אבל כמובן זה לא הרף שלנו. זה לא השאלה. השאלה היא שתיים. השאלה היא קודם כל בתבואה, ביחס לעולם הזה. באותו דבר שאנחנו עושים כמו אחרים, אבל כשהמטרה היא אחרת. שני אנשים יכולים לעבוד, אבל אחד עובד כמטרה ואחד עובד כאמצעי לעבודת השם. שני אנשים יכולים להרוויח כסף, אבל אחד מרוויח את כספו כמטרה ואחד מספיע את כספו כדי לקחת את המלמד הטוב ביותר לילדיו. ובדברים האלה שאנחנו עושים את אותו דבר, שם ההשפעה יכולה להיות הגדולה ביותר. וכמו שאומר המלך בסיפור של רב נחמן, שם זה לא שאלה מה אתה אומר, זה לא שאלה של סימנים, זה שאלה מה אתה מרגיש בפנימיות, בעצמך בפנים. אם אדם יעבוד כל היום וזה יהיה עיקר חייו, הוא יגיד זה אמצעי, זה אמצעי, הוא ישים לעצמו סימן, אבל הוא נותן לזה פרופורציות של מטרה, אז בסופו של דבר הוא ירגיש שזה מטרה. לא עוזר פה סימנים. אתה שותה או לא שותה? זו השאלה. אתה מושפע או לא מושפע? זה כמובן נכנס לכל כך הרבה נושאים. האם באמת אדם מרגיש כמו שהדרך השם מדבר, שמטרת העולם הזה היא לקנות עולם הבא? או שמטרת העולם הזה היא הנאות בעולם הזה? זה נכנס לשאלה של הזמן הפנוי, של התרבות, של סדר עדיפויות של האדם. שם הנקודה הראשונה שאדם יכול להיות מאוד מושפע, אם הוא לא שם לעצמו גדרים ברורים שמיד נגיע אליהם. בנקודה השנייה, גם בתחום ההלכתי האדם יכול להפסיד רגישות. סיפור הידוע על הרב קוק, מישהו בא לדבר איתו בדברי תורה והלכו בגינה, פתאום הוא כתב פרח, אותו אדם, תוך כדי שהם הולכים, אותה אותו הרב קוק, ואמר רוצח, מה אתה מדבר על דורה בכלל? אותו אדם בכלל לא הבין שהוא רוצח. אתה לוקח דבר מינקותו, מחיותו. אותו סיפור של רב חיים מבריסק, שבאו לדיני תורה ובאו עדים, והלכו לאן שהלכו והשתמשו במגבת של רב חיים לנגב ידיים, ורב חיים אמר, אתם פסולים לעדות? שם אפשר להפסיד רגישות, שם אפשר להרגיש שלהשתמש במגבת של השני זה לא גניבה, שם אפשר להרגיש שלהוציא, שם מפסידים רגישות. ולכן זו השאלה, האם המשימה שלקחנו על עצמנו כציבור דתי לאומי, שהיא כה חשובה, היא תגרום באמת לרוממות, ולא נשתה מהמים אבל נהיה מאורים, כחובתנו להיות מאורים, או שתגרום למצב שסדר העדיפויות שלנו ישתנה, ולאט לאט אמצעים יהפכו להיות מטרות, ולאט לאט הגוף ישתלט על הנשמה בהדרגה? זו השאלה הגדולה, וזה תפקידה של ישיבה. הגרא, הרמב"ם, לגבי חוקות הגוי אומרים שחוקות הגוי זה לא רק עבודה זרה, אלא זה כל דבר שאם העולם כולו היה רק עולם של תורה, הדבר הזה לא היה נמצא. וכל דבר שאדם משתמש, אדם צורך, שאדם לוקח, אדם ישאל את עצמו, אם כל העולם כולו מהתחלתו היה רק עולם של בן אישים, של בני תורה, בני ישיבה, הדבר הזה היה קיים או לא היה קיים? אם היה קיים, שיקח. מזגן היה קיים, מכונית הייתה קיימת. אבל דברים שיונקים מתרבות אחרת, לא היה קיים. אבל אפשר להגיע לחיות ככה, רק אדם שבאמת זוכה פה בישיבה, דרך עמל התורה, דרך התמדה בתורה, להרגיש שהוא בן מלך. רק אדם שבאמת עמל התורה גורם לנשמה שלו לגבור, להתעצם, אדם שמרגיש רוחני בחייו, אדם שמרגיש כל הזמן את קרבת אלוקים לי טוב, לא אומר את זה, בכלל לא חשוב מה הוא אומר, השאלה מה הוא חווה, מה הוא מרגיש, מה בפנימיות שלו, הוא באמת יוכל לחיות את החיים האלו של לדעת מה לקחת ומה לא לקחת, לדעת איך להיות מעורה, כי זה חובת השעה וזה תפקידנו. את אחי אנוכי מבקש, להיות מעורה בחברה הישראלית ולהרים את החברה הישראלית באחריי, ולהיות חלק, אבל להיות משפיע ולא להיות מושפע מתרבות המערב. ובשביל זה יש מספר תנאים. שאדם ירגיש שונה, אדם שמרגיש בן מלך מרגיש שונה, ולכן הוא לא מושפע, אלא הפוך, ההשפעה תמלא אותו, השליחות תמלא אותו. וכדי שאדם יגיע לדבר הזה יש כמה וכמה תנאים. א', הוא צריך להרגיש 24 שעות שליח. ויורדיה מצאנו שכשאדם פולט הוא לא בולע. שאלה אם כל הזמן מרגיש שליח. נקודה שנייה, האם לימוד התורה פה בא כחלק מעבודת השם? האם הוא זוכה פה בישיבה לחיים רחבים של תורה ולא חיים כפולים? מה קורה איתו מחוץ לישיבה? האם הוא מספיק לקחת את הישיבה לחיים שלו בשנים האלו מחוץ לישיבה? כי אם מישהו לא מצליח לעשות את זה בשנים האלו, ודאי שהוא לא יעשה, ודאי שהוא מושפע לאחר מכן. האם לימוד התורה אינו לימוד של ידע רק, אלא לימוד שהתפילה וגמילות חסדים ותיקון המידות, הכל נהפך להיות חלק משלים, חלק שלם בדבר הזה? נציב בהקדמה שלו לספר בראשית מדבר על זה מדוע הספר בראשית הוא חלק מחמישה חומשי תורה. הרי בעצם תורה זה מלשון הוראה, הכל היה צריך להתחיל בחודש הזה, לכן כמו שרשי כבר שואל את השאלה. רשי נותן את התשובה שלו, הנציב אומר ספר בראשית בא ללמד את דרך ארץ קדמה לתורה, את זה שכדי שהמצוות יהפכו להיות חלק מעבודת השם, בשביל זה צריך תיקון המידות. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם, היו ישרים, התנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי כוכבים מכוערים, מכל מקום היה עמהם באהבה וחשו לטובתם, והוא קיום הבריאה. ולכן ספר בראשית הוא חלק, כי הוא נותן מימד אחר לכל הציוויים, שהציווי הוא לא משהו חיצוני, הוא עבודת השם. וזו השאלה, האם בחור פה בישיבה, אדם יכול להיות בישיבה וללמוד ולהיות מושפע בלימוד שלו מתרבות המערב, שהעיקר הוא ההישגיות, העיקר הוא הידע, ואילו לפי ההבנה של עבודת השם העיקר הוא העמל, העיקר הוא ההשתדלות. הרב הודנה כשדן בשאלה למה ספר בראשית קודם לציוויים, הרב הודנה אומר שתי יסודות עיקריים. הוא לא מביא את הנציב בנושא המידות, אלא הרב הודנה דן ואומר, אם התורה הייתה מתחילה בחודש הזה לכם והכל היה מקבל מימד של ציווי, הציווי דווקא מביע מרחק. על מה אני מצווה אותך? על מה שאתה לא רוצה, על מה שלא טבעי לך. הייתי חושב שעבודת השם היא לא טבעית לאדם, היא בעצם לא הוא, ולכן צריך לצוות אותו. בהקדמה של ספר בראשית אומר הרב הודנה, אברהם לא מצווה, אבל הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא ומקיים את כל התורה כולה. יצחק לא מצווה, אבל יש לו קשר נפשי, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא ומקיים את כל התורה כולה. ואנחנו, אומר הרב הודנה, קיבלנו את התורה כבניו של אברהם, יצחק ויעקב, ולנו יש את הנשמה, ולכן זה מתאים לאישיות שלנו, מתאים לתפקיד שלנו, מתאים לחיים שלנו, זה טבעי, זה לא טבעי. וזה תפקידו של ספר בראשית, להסביר לאדם כמה התורה היא טבעית לו, שאם לא יהיה לו את זה הוא תמיד ירגיש חסר. ואם התורה הייתה מתחילה רק מאוחר יותר, מציוויים, היינו חושבים דווקא זה מביע מרחק וצריך להכריח את האדם. אומר הרב הודנר, זה גם היסוד של כל חנוכה. נכון, המצווה היא הדקת נרות, זה הדרך לפרסם, זה הדרך של את החי אנוכי מבקש, זה הדרך של להשפיע. כמו שדיברנו על יהדות הדתית תאומית, כמה היא מורה צורך לרומם, להפוך מדינת ישראל לאור לגויים, לתת תכנים. אבל זה לא המהות. זה שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות שמן, אנחנו כבר רואים במכות מצרים, אותה כוס, שניים שותים, אחד דם, אחד מים. אז זה לא היה צריך לדכן חג דרבנן בשביל זה. שתי סיבות עיקריות למה תקנו את חנוכה כחג. אחד, אומר הרב הודנה, כדי לזכור את הוויכוח בין יוון לישראל, כדי ששמונה ימים נדון בוויכוח בין יוון לישראל, מי הוא האדם הנעלה, מי הוא הקרוב, מי נמצא בראש הפירמידה. יוון אמרו הפילוסוף, החושב, מי שיש לו שכל, כמו שאריסטו אמר, אם אני חושב סימן שאני קיים, אני לא חושב אני לא קיים. ועם ישראל אמר, לא, אולי באמת אתם יותר פילוסופים מאיתנו, אבל אנחנו עם סגולה, כי יש לנו נשמה, כי יש לנו משהו פנימי רוחני. כי קיבלנו מאברהם, יצחק ויעקב משהו רוחני. אנחנו שונים, שונים בתכלית. אם רק אדם מסתכל בעומק, לא בשטחיות, בשטחיות אנחנו נראים אותו דבר, אבל בעומק אנחנו שונים, כי לנו יש נשמה, וזה מה שהופך את עם ישראל לעם סגולה. ואומר הרב ווטנר, לכן תקנו את חנוכה, בגלל שרצו ששמונה ימים תדון בשוני, כי אם תבין שאתה שונה לא תהיה מושפע, לא תבין שאתה שונה תהיה מושפע. תבין שהעיקר הוא הנשמה, העיקר הוא הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן כל מה שקורה בישיבה, תפילה, סדר מוסר, כל זה צריך לבוא כיחידה אחת. אומר הרב ווטנר, זה גם יסביר את מסכת שבת. מסכת שבת אנחנו אומרים, והיכן ציוונו, שעל אביך ויגצך זקניך ויורו לך. לכאורה הגמרא הייתה צריכה לשאול את זה במצוות דרבנן הראשונה, לכאורה הגמרא הייתה צריכה לשאול את זה על נצילת ידי, מה פתאום היא שואלת את זה למצוות דרבנן השלישית? אומר הרב ווטנר, הנה חינמי, אבל אתה יודע למה היא שאלה את זה דווקא על חנוכה? כי חנוכה הוא התשובה. למה רבנן יש להם כוח באמת לקלוע לרצון השם? למה אתה יכול לקחת את דרבנן שהשם לא ציבה אותך להדלקת נרות ולהגיד את המילה וציבנו? כי הרבנן הם בנים לקדוש ברוך, ובן יודע את רצון אביו. ומי שעובד על עצמו להיות רבנן, מי שבאמת המהות שלו זה הנשמה שבו, החלק אלוקא ממעל, אותו חלק שקיבלנו מריבונו של עולם, הוא יכול לכוון לרצון השם ולהגיד וציוונו. הרמב״ם בהלכות ברכות, ואולי הרמב״ם מנה את הדברים על הירושלמי כמו שהרבה פעמים הרמב״ם עושה, הרמב״ם מסביר את הציוונו בצורה אחרת. מה הכוונה כשאני מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה? לא הכוונה לפי הרמב״ם, אכן רבנן אמרו אבל זה ציווי השם כי הם כיוונו לרצון השם, אלא הרמב״ם מלכות ברכות פרק י' הלכה ג' אומר, נמצא עניין הדברים בהצעו ככו, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, שציווה בהן לשמוע מאלו שציוו להדיק נר של חנוכה או לקרות מגילה, וכן המצוות שבדברי סופרים. כלומר, מהו הציוונו? לא הציוונו על הנר של חנוכה, הציוונו על לשמוע על דברי רבנן שציוו אותי על נר של חנוכה. והדברים בעצם לקוחים בירושלמי, שהירושלמי אומר, שרבי יוחנן אומר שמבחים על נטילת לולב, ורבי יהושע בן לוי אומר שמבחים על מצוות זקנים. אתה בכלל לא מברך ציוונו על לולב, אתה מברך ציוונו לשמוע על מצוות זקנים. לקח הרמב״ם את דעת רבי יהושע בן לוי והכניס אותה לתוך המינים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. ציוונו לשמוע לרבנן שאמרו ליטול לולב. הוא מסביר המשך חוכמה, מדוע דברי חכמים כה חשובים? כי הם לוקחים את דברי הנצח של התורה ומיישמים את זה בכל דור ודור. תורה שבעל פה היא התורה שמחברת בין תורה לחיים. איזה דבר מעניין אנחנו מוצאים על בית דין של החשמונאים לאחר שניצחו. אומרת הגמרא בראש השנה שהם רצו להדגיש את הנקודה שבכל דרכך דאר. אז מה הם עשו? הם החליטו שכל שטר שעורכים בין הצדדים חייבים לכתוב את שם השם למעלה, כל השטרות. שנה לאחר מכן ראה בית דין של החשמונאים, אומרת הגמרא, שאנשים לא שמים את זה בגניזה. אז הוא הלך וביטל ועשה יום טוב על הביטול. למה הוא עשה יום טוב על ביטול? שישה יום טוב על התקנה, למה הוא עושה יום טוב על הביטול? כי זה התפקיד של תורה שבעל פה, לחשוב לכל דור ודור, לכל שנה ושנה, לכל יום ויום, איך מחברים את דבר השם. ולכן מבחים וציוונו לשמוע דברי חכמים, וציוונו על זה שאני זוכה לשמוע להם ולחבר את התורה לחיי, מה שמתאים לי לדור הזה. כמו אותו רב קוק ידוע, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, השם לא ברא אותי קודם כי יש לי תפקיד פה ביום הזה, בשעה הזו, בחיים האלו, ואני צריך לחבר את התורה לחיים שלי כעת. זה תפקידם של רבנה. ואולי בעומק יותר, זה בעצם המהות של חנוכה. חנוכה הוא המאורע ההיסטורי הראשון אחרי שהתנ"ך נגמר. אין יותר נבואה, אין יותר את דבר השם. מתתיהו מרגיש צורך שהוא צריך לחפש את דבר השם בעולם. איך אומר הגר"א במשלי? יש שתי תקופות. יש תקופה של האדם מרחי לב, ויש תקופה שמהשם מענה לשוב. יש תקופה של נבואה שאנשים שדעתם אינם דומים, פרצופיהם לא דומים, הולכים לנביאים, והנביא אומר על פי משפט הנבואה את שורש נשמתך ומה תעשה. זה להשם מענה לשוב. אבל התקופה הזאת נגמרה, והחשמונאים עכשיו צריכים לקחת את התנ"ך וצריכים ללמוד מהעבר ולחשוב מה השם רוצה בעולם בהווה, כשאין, כשנגמר התנ"ך, כשאין נבואה. זה התורה שבעל פה, לקחת את יסודות הנצח ולחבר אותם לחיים. זה לאדם החילף. תקח מערך, תחשוב בעומק ותגיע אתה למסקנה כי אין נבואה. זה היה מתתיהו, זה היה החשמונאים. כל הזמן עד השאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה היום. מופיע שלמה הוא קרא לבניו יהודה, שמעון, יוחנן, יונתן ואלעזר. יהודה, אתה תהיה כמו יהודה בן יעקב שנמשל כאריה. שמעון, אתה תהיה כמו שמעון בן יעקב אשר הרג יושבי שכם. אחר כך הוא משווה אותם לאבנר בני שר, יונתן בן שאול אשר הרג פלישתים, פנחס בן אלעזר אשר קינה לאלוקיו והציל בני ישראל. אתם יודעים למה קבעו את חנוכה? הבאנו הסבר ראשון כדי לדבר על הוויכוח ולהביא את החשיבות של נשמה. בהסבר השני, ובזה אני מבקש לסיים, כי חנוכה היה הפעם הראשונה שעם ישראל אין לו נבואה, אין לו תנ"ך, אין לו את השלב הזה של מהשם מענה לשון, אבל יש לו את השלב של האדם מאכילף. וזו התקופה שלנו, ולכן הדמיון שלנו חייב להיות לחשמונאים. ואם אדם באמת פה בישיבה ישאל את עצמו יום יום שעה שעה מה השם רוצה ממני כעת, וזה יהיה עבודת השם שלו, ויחבר עכשיו פה בישיבה בין תורה לחיים, ויבין שזו תורה שבעל פה, עד כדי כך שמברכים על זה, מברכים על זה שיש רבנן שמחברים בין תורה לחיים, כמו שהרמב״ם כותב. אז הוא יזכה כל חייו לחבר בין תורה לחיים. השם ישמואל אומר שהדבר הזה גם נמצא בפרשת השבוע שלנו, מוכרים את יוסף, מקבלים 20 כסף, וכל אחד קונה מנעלים לרגליהם בשני כסף. אומר השם ישמואל, מה הפשט שעד עכשיו לא היה צריך מנעלים ופתאום אחרי שמוכרים את יוסף צריך נעליים? אומר השם ישמואל, כי יוסף מסמל שאתה יכול להיות במצרים ועדיין אתה יכול דמות דיוקנו של אבא, הוא חייב בך כל הזמן. לכן אנחנו גם מברכים את כל ילדינו בליל שבת שיהיו כאפרים וכמנשה. למה דווקא כמותם? כי הם היו חלק ולא היו חלק. ואנחנו אומרים לילדינו, תהיו חלק אבל תהיו כמו אפרים ומנשה שלא הושפעו. ויוסף מסמל את זה יותר מכולם. ולכן כשיוסף נמצא עם האחים, אז כל האחים לא מושפעים, לכן אפשר מגע ישיר, אומר הקדוש השם ישמואל, עם הקרקע. ברגע שמוכרים את יוסף, ויוסף לא נמצא, אומר השם ישמואל, צריך הגנה, צריך מנעלים, אי אפשר חיבור ישר. יהי רצון שנזכה פה בבית המדרש שלנו, שכל לימוד התורה שלנו יהפך להיות עבודת השם, שייתן לנו את העוצמות הנפשיות, את המהלך הנפשי של להיות אדם גדול שמקרין כמו יוסף שמקרין על אחיו, על אחיו, למרות השנאה הוא מקרין עליהם, ולכן הם לא זקוקים למנהלים. ונבין את שני המסרים האלו של חנוכה, את המסר של הנשמה ולא רק השכל, הקשר לקדוש ברוך הוא, ונבין את התפקיד של תורה שבעל פה, חיבור בין תורה לחיים. ואם נקבל פה את שני הכלים האלו, אז באמת נוכל למלא את שליחותינו בעולם של להיות מאורים בחברה ולרומם את החברה, ולא חס ושלום שיבצר הפוך מזה.